כל השיטות האחרות. עסקנו קצת בשיטת רבי אבהו, רבי מאיר, רבי יהודה, לא יאכלו, נבלה, המקור, איך המקור משקף וגם משפיע על האופי של ישראנה. בוא נתייחס פשוט לשיטות אחרות כדי לסגור את המעגל. נקודה שנייה, נדבר קצת על הנושא של הנאה, שאינה באה מהחפץ ישר. זה עולה בתוספות, שתי התוספתים בדף חף ב' עמוד ב'. יחידה שלישית, נדבר על איזה אי של יהרג ואל יעבור, שעולה בתוך הגמרא שלנו, בכל מתחפין, חוץ מעשה אשרה. אני רוצה שנמשיך לדף חף ד' עמוד ב', שם יש דיון על הנאה שלו כדרכה שתי דעות. היינו עם ארבע סוגיות המרכזיות שעולות בקטע הזה בין חף ג' לבין חף ה', ומרץ השם, שבוע הבא, ראשון ושני, שוב פעם מתנצל שלא הספקתי לתת לכם מקורות, הייתי מעורב ביום הגיוס, אבל מרץ השם, עם מקורות שני ראשון ושני, נעסוק בכל מראה וריח, ההנאות האלו המופשטיות, הלא מוחשיות, נעסוק באביה ורבה, הנאה שלו, הנאה בעל כוחה, אדם שמקבל הנאה בעל כוחו, וכמובן עם הסוגיה האחרונה של יש שבח עצים מבט, פלוס זה וזה גורם. השלישייה הזאת, שפחות או יותר עולה בחפי מבט, אף חזיין מבט. אוקיי? אז מבחינת השיטות, כמובן יש את השיטה של חזקיה. אז מצד אחד, חזקיה, השיטה הזאת היא די דומה לרבי אבהו. בסך הכל, האיסור הנאה נלמד משורש א' חף למד. אוקיי, או לא. לא יודעים איך הוא מתייחס לנבלה, אבל לפי חזקיה כנראה שהשורש א' חף למד מחדש לא רק איסור אכילה אלא גם כן איסור הנאה, אבל רק יאכל. כשאתה רק כותבת לא תאכל, כוונה היא אכילה ולא הנאה. כשאתה רק כותבת לא תאכלו בבר בשם פועל, שם זה רק אכילה. כשאתה רואה מתארת משהו פסיבי יותר, מציאות לא יאכל, היא לא מדברת על אדם שאוכל, היא מדברת על המצב שלא יאכל, אז כאן כנראה לפי חזקיה, אני מגיע לאיסור הנאה גם בלי נבילה, גם בלי הצו. זאת אומרת, חזקיה מחלק בין לא תאכל, לא תאכלו, לבין לא יאכל. והשאלה, מה הגבול שמפריד בין חזקיה לבין רבי אבהו? זה לחיים דומים יותר, אומרת השם נראה כל מיני שיטות בסוף הסוגיה, שלומדות את הדין הזה מאפוסלס, מפסוק מיותר. אבל כאן חזקיה ורבי אבהו לומדים מהשורש א' חף למד, לפי חזקיה רק שורש פסיבי, יאכל. לא מינוח או לא תחביר אקטיבי, לא תאכל. אז אני שומע, כמובן זה מאוד ספקולטיבי, כי איך אתה מבין חזקיה? אין בגמרא הרבה התייחסות לחזקיה, רוב התייחסות היא רבי אבהו, רבי מאיר, רבי יהודה. אז קשה להגדיר שיטה כשאין לך דאטה. זה הופך את זה לספקולטיבי. אבל אני הייתי אומר שדברי חזקיה קרובים מאוד לדברי הרמב״ם בספר המצוות. מה בעצם עושה הרמב״ם בספר המצוות? הרמב״ם מוחק פעולת אכילה. לפי הרמב״ם בנקודה נפלאה, אכילה אסורה, וכתוצאה מאכילה יש גם פעולה אחרת שאסורה, הנאה כאיזה תולדה או תפל. מה הלשון של הרמב״ם בספר המצוות? שאכילה אסורה כי מין ממיני הנאות. זה סוג של הנאה. בעצם אין כאן איסור לאכול. יש איסור לקבל הנאה, וכבר ראינו שקבלת הנאה, שקבלת הנאה היא פחות עניין של מעשה ושל פעולה. ראינו שלפי שיטה אחת, ונראה, הנאה שלא כדרכה אסורה, וגם לא כן, באכילה יש סוף בפעולה. בהנאה זה מציאות. אתה מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. אז אם אני בעצם הופך אכילה להנאה, אז אני כבר עובר מעולם שמדבר על פעולות אסורות לעולם שמדבר על תוצאות ומציאות והנאה. והאכילה זה רק הנאה הכי אינטנסיבית, אבל בעצם אני שובר את המחיצות בין הנאה לבין אכילה, ואני הופך אכילה למשהו פסיבי יותר. ואז אני כמובן ברגע שאני מבטל פעולת האכילה, אז ברור שהנאות אחרות אסורות, כי אם אכילה אסורה רק הנאה פסיבית, אז גם שאר הנאות כלולות, כי סך הכל הן אותו דבר, קצת פחות אינטנסיבי. ייתכן שכל החבילה הזאת של האיסור הפסיבי שכולל הנאה ושאין בו התייחסות למעשה אכילה, לפי חזקיה מסומן על ידי הביטוי יאכל. כשהתורה כותבת לא תאכלו, היא מתייחסת לפעולה. אתה לא תאכל, אתה יקיר לא תאכל, אתה לא תאכל. איך אני מגיע להנאה? כשהתורה אומרת שהדבר לא יאכל, אז היא כבר לא מתייחסת לפעולה, היא מתייחסת למציאות, לתוצאה, לרווח. באכילה אסורה קרה, אכילה אסורה כאן אז, ברור ששאר נאות אסורות יחד עם אכילה, ואני לא צריך פסוק אחר. אז אני מאוד שומע צלילים של הרמב״ם בספר המצוות, בדברי חזקיה, קשה לדעת, אבל צריכים בכל זאת להתייחס לפער הזה בין חזקיה לבין רבי אבו. למה לפי רבי אבו לא תאכל, לא תאכל, לא יאכל, אחד עשר אכילה ואחד עשר נאות? לפי חזקיה, בעצם אני הולך בכיוון הזה, אבל רק אם התורה כותבת לא יאכל. מה ההבדל בין חזקיה לבין רבי אבו מבחינת התפיסה? כמובן, בסוף הגמרא, יש שלוש שיטות שכנראה אצלהם כל איסורנה זה רק איזה ילפוסה. יש פסוק מיותר, מי שזוכר את השלוש השיטות. יש שיטה, בוא נתחיל, בוא נסתכל כדי להגן את הלימוד בחבדה ג' ובית. מה השיטה הראשונה? רבי ישוע בן לוי. כן, היה זה רבנן, הוא מרבנן, דקמי דבי שמואל בר נחמני, ויאתי וקמה משמי דבי ישוע בן לוי. חף ג' ובית. מניין לכל איסורין שבתורה, וכי היחיד האסורין באכילה, החינמי אסורין בהנאה, חמץ בפסח, שער נסכל, אומרת הגמרא, כל חטאת אשר יובא מדמה, סוף הגמרא, באש תשרף. הפסוק בפרשת צו מתייחס לחטאת חיצונית שנקרבה בפנים, והיא מוסיפה באש תשרף. למה אני זקוק לפסוק באש תשרף? אומרת הגמרא בסוף, חטא למען א', אם אינו עניין לחטאת חיצונה שנקרבה בפנים, תנאו עניין לאיסור הנאה. אז יש איזה לימוד בפרשת צו, אני לא זקוק, הוא מיותר, אני לוקח את הלימוד ונתק אותו מהקשר, ומשתמש בו כדבר שאוסר כל מיני דברים בהנאה, לאיסור הנאה. זאת הגישה של רבי ישועה בן לוי. מה הגישה השנייה, מה הפסוק השני? מישהו זוכר את הפסוק השני? לא בחטאת חיצונית, מי שזוכר את ההקשר, חבדה לדמן א', אז רבי יונסן. אוקיי? אמר לה רבי יונסן רבך מהר קרק אמר לה, ואם יוותר, שלושה ראשון בדף חבדה לדמן א', מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, אז לא יאכל. בשר המילואים. שם מדובר בפרשת תצווה, קורבן מיוחד של חינוך המשכן, והתורה כותבת שאם יישאר מבשר המילואים לא יאכל, גם שם זה מיותר, אם אינו עניין לבשר המילואים, זה אינו עניין לכל התורה כולה. ומה הדוגמה השלישית, רב פאפה למטה, לא בקשר לחטאת חיצונית, ולא בקשר לבשר המילואים, אלא בשר תמי, יפה. בשר תמי, למטה, אלא אמר פאפה מהכה, שורה השביעית הרחבה, והבשר אשר ייגע בכל תמי, לא יאכל באש יישרף. מה אתה אומר, לא אומר, לא יאכל, אם אינו עניין לגופו, כי יש קל וחומר, תנאו עניין לכל התורה כולה. זאת אומרת, יש שלוש דוגמאות של אם אינו עניין, ואין כל כך הבדל מבחינתנו, יש הבדל האם הפסוקים האלה מיותרים במקומם. אבל ברגע שאני מחליט שהוא מיותר, אני מעתיק אותו, מנתק אותו, מפעיל אותו בצורה יותר כללית, יותר אוניברסלית, בין אם זאת חטאת חיצונית, בין אם זאת בשר מילואים, בין אם זה בשר טמא, ויש איזה לימוד. אז ככל שזה לימוד, אז הכל פתוח. זאת הסיבה שלא כל כך התמקדנו בשיטות האלו, כי זה יפוסה. יש איזה לימוד בתורה שדברים שאסורים באכילה, אסורים בהנאה, אלא אם כן התורה מתירה, כפי שהיא מתירה בחדש, כפי שהיא מתירה בתרומה, כפי שהיא מתירה בנזר, כפי שהיא מתירה באיבר מן החי, כפי שהיא מתירה בדם. ואתה לא נתן היתר, אבל למה נחתה לו שדברים אסורים מאכילה, אסורים בהנאה? בוא נגיד ככה. מי שאומר שאיסור הנאה בכלל לא קשור לאיסור אכילה, ושיש פער ביניהם, פער מבני, פער הבנתי, פער רעיוני, בעצם ישמח לקבל את היפותות האלה. מה המקור לאיסור אכילה? לא תאכל. מה המקור לאיסור הנאה? איזה פסק פרשת צו. מסלולים שונים, איסורים שונים, סוכים שונים. הצען השווה בין רבי אבו לבין חזקיה, שניהם הכניסו את האיסור הנאה תחת אותה כותרת. כמובן תלוי. איך נבין נבלה לפי רבי מאיר. אבל אם נבין את רבי אבו לפי הבנה של התוספות, של נבלה מגלה לי איך להבין את השרש א' חפלמיד, והשרש א' חפלמיד כולל גם אכילה וגם הנאה, בעצם אותו מקור מלמד אותי איסור אכילה ואיסור הנאה. אין ספק שרבי שועה בן לוי ורבי פאפה ורבי יונסון הם הולכים בכיוון לגמרי אחר, שמקור לאיסור אכילה הוא לא תאכל, והמקור לאיסור הנאה איזה ילפוסה בפרשת צו ובפרשת דצווה שהיא לא קשור לאיסור אכילה בהקשר המקומי. אוקיי, אז רק שוב פעם, אין הרבה חומר, לא נכנס לתוך הראשונים, אין הרבה התייחסות בראשונים, אבל כשתתאו שיש כאן מתח בסוגיה בין שתי מחנות, מחנה שבי אבו וחזקיה ומחנה שבי שבי לבר פאפר ויונסון, וגם בתוך רבי אבו וחזקיה לדעת מה ההבדלים אפילו הקטנים בין רבי אבו לבין חזקיה. אוקיי? יופי. עכשיו בוא נתייחס לשני תוספתים בדף חוף בית עמוד בית. אוקיי? נתחיל עם התוספות, דיבור נתחיל מעיניין שלו יצבע, הזכרתי את זה בסוף שיר הקודם, אני ארחיב קצת ונחזור לתוספות ועבר מן החי. הכותרת של שני התוספתים, מה מאחד את שני התוספתים? באיזה מידה האיסור הנאה הוא איסור שאדם לוקח מהחפץ, או שהתורה אוסרת הנאה גם אם הנאה מנותקת מהחפץ. מי שאוכל, אז אכילה מהחפץ. אין לאכול מנותק מהחפץ. אני אוכל את החפץ, אני מקבל הנאה מהאוכל. אבל מה לגבי הנאות? אם אפשר לנתק את הנאה מהחפץ. אז מי שלוקח חלב ומורח, הוא מקבל הנאה מהחפץ. אפילו מי שמוכר, הוא מקבל הנאה מהחפץ מהשווי, לא מהחומר, אלא מהשווי. אבל זה גם כן מהחפץ עצמו. אבל מה עם החפץ רק מהווה איזה טריגר או כלי כדי לתת לך להנות? אז כמובן, זה יעלה בגדול בסוגיה של זה וזה גורם, כי בעצם כנראה שהתנגדות של החכמים לא כל הסוגיה. אנחנו קיבלנו שיטת רבי שיש וחצי מפת, אבל מה הסיפור כשיש שני גורמים? אבל אל תשכחו שיש שיטת חכמים. לפי שיטת חכמים אין וחצי מפת. ועצי השירה אסורים באכילה, מקום מתרפין חוץ. עצי השירה אסורים בישיבה, חוץ מספסל. אבל מותר להפות עם עצי השירה. למה? כי אתה לא נהנה מהחפץ, לפי הפשטות. אבל אם לא נקבל את החכמים, ונגיד שיש לנתק, עד כמה אפשר לומר שיש איסור הנאה גם כשאני לא מתייחס ישר לחפץ? מה הקדוש ברוך הוא אסר? שהחפץ הזה יעזור לך, או לקבל את הנאת החפץ? זה משהו, שאלה פילוסופית אפילו. מה הקדוש ברוך הוא אסר לנו? אז זה עולה בשני הקשרים בכ"ב עמוד ב', אני גם אזכיר הקשר נוסף, הקשור לדף כ"ה עמוד א', למרות שנלמד את זה, אבל זה יותר קשור לסוגייתנו ויש איזו נקודה קטנה. תוספות דיבור מתחיל מיני. מה ההקשר? הגמרא למטה אוסרת ערלה בהנאה. למרות שבערלה כתיב ערלתכם, ובדרך כלל כשכתיב לכם, אז לא לכם, לכם, אז אני מתיר בהנאה, סגנון חדש ותחומה ונזר. בערלה נגד הלחם התורה מדגישה. זאת אומרת, בערלה לא מספיק לכתוב אוכל ולאסור את האכילה, את ההנאה מכוח לא יאכל ולא תאכל. כי בניגוד ללא יאכל ולא תאכל יש ביטוי לחם, אז יש קיזוז, יש איזון. ואז התורה צריכה להגיד שלוש פעמים ערלתו, ערלתם, ערלסו, מי שקורא את הפסוקים בפרשת קידושים, ויש המילה הזאת מחכבת בצורה מאוד דומיננטית בפסוק ערלתו, וערלתם ערלסו, לא יאכל, כי ערלו. יופי. אז זה הסטאפ. המאזן הכללי הוא בסדר. התורה כותבת לא יאכל, לכם, שני מתקזזים, כדי לאסור בהנאה, יש צריך בעוד פסוק. אבל למה שלושה? למה שלושה פעמים? והמושג של שלושה גם עולה מתוך הגמרא. מניין שלא ינה ממנו, שורה שנייה לקראת הסוף, חפת עמד בית, שלא יצבע בו, שלא ידליק בו את הנער, תעמוד לומר, וערלתם, ערלסר אלים לא יאכל. למה ברית עצמה נותן שלוש דוגמאות? כי התורה נותן שלוש מילים, שלושה מילים. אז יש כמה ראשונים שהבינו שזה לא סתם משהו סגנוני, שהברייתא סתם רושמת כל מיני הנאות אסורות, אלא יש כאן איזו הדרגתיות. שלמרות שהייתי אוסר עורלה בהנאה, כי יש לי פסוק, עדיין לא הייתי אוסר עורלה שמן, הדלקה. וגם אם אני אוסר שמן, אולי לא הייתי אוסר צביעה. אז התורה צריכה להגיד פסוק אחד, שעורלה אסורה בהנאה, פסוק שני שהיא אסורה גם בהדלקה, פסוק שלישי שהיא אסורה גם בצביעה. ויש איזה חידוש בכל שלב. שלושה פסוקים, שלושה חידושים. כי הייתי אומר, בסדר, עורלה אסור בהנאה לשבת על עצי עורלה. אבל מותר לך לדלק שמן. אפילו אם הייתי עושה הדלקת שמן, הייתי מתיר צביעה. אז יש צורך בפסוק נוסף גם לאסור צביעה. הנושא הזה עולה בתוספות. תוספות שמו לב לכך, תוספות דיבור מתחיל מניין וכף בית עמד בית, ואם תאמר, כיוון דנפקלון דאסור בהנאה, מה יצטרך לאסור צביעה והדלקה? שהתורה תגיד פעם אחת שיאסור בהנאה, הנאה כוללת, גם צביעה, גם הדלקה. אז תוספות הלכו בכיוון אחר. תוספות טענו, בשמן הייתי מתיר, למה מישהו זוכר את התוספות, למה הייתי מתיר בשמן? כן, כי אני עושה מצווה, ואולי מותר ליהנות כשאני בכל זאת עושה מצווה בסגנון של תרומה טמאה שאני חייב לשרוף, אז מותר לי ליהנות בשעת שריפה. הייתי מבשל איזה הווה מינה להתיר הנאה בשעת הדלקת שמן של דלק, נשרוף את העולה. ולמה הייתי חושב שצביעה מותרת? כי סך הכל חזות עליו מילתק, זה לא משהו מוחשי. אז הווה התוספות, התורה באה לדחות שתי הווה מינות שונות, מנותקות, לא קשורות. הווה מינה אחת בשמן, כי זה כבר עשיית מצווה. הווה מינה אחרת בצביעה, כי חזות עליו מאוד. התוספות ריד הולך בכיוון אחר. שההווה מינה בשמן, וגם בצביעה, קודם כל זה אותה ההווה מינה, אלא בדרגות שונות, והאב המיני לא בגלל שחזות עליו מלטה, ולא בגלל שזה עשיית מצווה, אלא האב המיני, למרות שעשו לי לשבת על עץ של עורלה, על ספסל של עצי עורלה, אולי מותר לי להדליק שמן של עורלה, כי בשעת הנאה השמן כבר נשרף. ואין מגע ישיר לשמן. הנאה באה מעלמה. השמן נשרף, זה יוצר חום, זה יוצר אור, והשמן הולך לעולמו. אז אין לי הנאה משמן של עורלה, יש לי הנאה שהשמן יצר. אז הייתי חושב באמת ששמן עורלה מותר בהדלקה. כותבת התורה, עורלתם גם לאסור שמן. אבל מה המסקנה? למה אסור שמן? בגלל שלמסקנה מותר, סליחה, אסור לקבל הנאה מנותקת מהחפץ? או שהמסקנה היא ששמן עורלה נחשב הנאה מהחפץ, כי סך הכל כשהשמן נדלק, יש יותר שמן במחל, ואני נהנה מהשמן בהנאה היא מיידית. שמן נדלק והוא יוצא שריפה, זה תהליך כימיכאי מאוד מאוד מיידי ומאוד מאוד הוליסטי. והאב אמינא בצביעה היא, בשעה שאני נהנה שאני לובש את, טוב יש לי חוצה לבנה, אבל אני לובש את החוצה הצבועה, אז אני נהנה, אבל כבר הצבע הלך לעולמו, אין כאן צבע, אין כאן חומר, אין כאן אפילו אטומים, כן, אין אטומים של צביעה, הכל זה האטומים של הבגד, החלקים של הבגד. ואז התורה צריכה לאסור שמן וגם צביעה, כי הייתי חושב שאסור הנאה רק כשיש מגע עם החפץ. אבל השאלה היא מה המסקנה? אחרי שהתורה אוסרת הדלקת שמן, אחרי שהתורה אוסרת צביעת בגד, מה המסקנה? הם אסורים גם בלי התייחסות לחפץ? אולי מה שרבי יגיד, ואז יש לאסור גם את הפת, למרות שהצי עורלה כבר נשרפו. או שאתה אומר לו, בצביעה ובהדלקה יש התייחסות לחפץ, כי בהדלקה השמן נמצא, בצביעה, גם לפני שאתה לובש, אתה צובע את הבגד ויש לך נהג בעצם הצביעה, ואתה משמש בחומרים, אבל מי שבאמת ינתק את הנאה מהחפץ, יהיה מותר לו, שיטת חכמים אולי, שאין שבח עצים בפת. זאת אומרת, לפי התוספות, האב המינה בשמן, בעולה הייתה איזה האב המינה אחרת, לפי התוספות ריד, בעצם הפסוק עצמו מתייחס לנושא הזה, של הנאה בלי החפץ. השאלה, מה המסקנה של התורה? זה התוספות לא אומר. מה? כשתורה אוסרת צביעה ושמן הדלקה, מה המסקנה? זה כמובן שאלה פתוחה, וכמובן זה מתחלחלת בהמשך הסוגיה. הדוגמה השנייה של הנאה בלי חפץ, זה מה שנקרא טובת הנאה. האם מותר לאדם לקבל טובת הנאה מהחפץ? מה זה טובת הנאה? שאדם שאני עוזר עם החפץ מחזיק לי טובה. זה עולה בסוגיה של עבר מן החי. התורה אומרת שעבר מן החי מותר בנאה, היא מוכיחה את זה מהברייתא, שמותר להושיט עבר מן החי של הגוי לגוי. מותר לי להושיט לו את הקערה, אפשר, מותר לי לתת לו. כמובן גוי, אני מושיט לו את עבר מן החי שלו. והגמרא אומרת למה? הרי עבר מן החי צריך להיות אסור בנאה, ואם עבר מן החי אסור בנאה, אז גם הפעולה הזאת תיאסר. אז אומרים, יש הקש לדק. משמע מהגמרא, שאם יש דבר שבאמת אסור בנאה, לא עבר מן החי שבסופו של דבר מותר בנאה, אבל יש דבר שבאמת אסור בנאה, אז אסור גם להושיט לגוי את הקערה. אם זה אסור בנאה עבורי, אז אסור לי, בוא נגיד, לקחת חמץ ולהושיט את החמץ לגוי. למה אני לא נהנה מהחמץ, אבל מקבל טובת הנאה מהחמץ? כי הגוי יחזיק לי טובה שעזרתי לו, אני מלצר, זה לא שלי, הוא הזמין, הוא קנה, אבל אסור לי להיות מלצר במסעדה חמץ בפסח, לגויים. אני רוצה להרוויח, זה פסח, אני צריך פסיכומטרי, אז אני הולך לאיזה עיר ערבית בצפון, ואני מלצר בפסח באיזה מסעדה שנותן חמץ. אז אני לא מוכר לו, כי אני המלצר, אז הוא כבר קנה מהמסעדה, ואני רק מושיט לו, אני רק המלצר. אז אסור לי, כי אני מקבל הנאה מהחמץ, אני מקבל הנאה מכך שעזרתי לאדם, לזולת, גם אם רקדתי לפניו, גם אם שימחתי אותו במנגינה האהובה שלי. זה החזקה טובה. החמץ זה רק הביזר, זה רק הכלי. זה בו אני משתמש. אז התוספות אומרים כאן, ובחינם נקרא רק את המילים המרכזיות בתוספות. תוספות דיבור המתחיל ועבר מן החי, שורה שלישית קטנה, ובחינם נמי אסור. דמה שמחזיק לו האקום טובה, חשוב כמשתכר. ביטוי זה חשוב כמשתכר, לא ברור. גישה אחת בתוספות שאין איסור הנאה בטובת הנאה, וכל הסיבה שאסור להושיט אוכל לגוי, כי זה סוג של הסתחרות באיסור הנאה. בלי קשר לאיסור הנאה מן התורה, אסור לי לקבל הנאה מן התורה, מחמץ, מישור הנשכל, אסור לי אדם להסתחר בדברים אסורים. זה מופיע בתוספות, חף ג' למן א', דיבור המתחיל אמר קרא, תוספות מאוד מגבילים את זה, דווקא לחומרי אוכל ודווקא לצורך אוכל, אבל אסור לי אדם לעשות סחורה. אני לא יכול לפתוח ביזנס למכור חזירים. גם אם אני לא אוכל, אסור לי להסתחר בדברים האסורים באכילה. האם האיסור הזה הוא מן התורה או מדרבנן? לא ברור, יש מחלוקת ראשונים מתוספות כאן, משמע שזה מן התורה. התרומת הדשן אומר שזה רק מדרבנן, וכך משמע. אבל זה לא קשור לאיסור ההנאה. האיסור הסתחרות זה איסור עצמאי. אסור לאדם לעשות סחורה מדברים האסורים באכילה. אז יש שרצו להבין מתוספות כאן, שמי שמושיט עבר מן החי לגוי, למה אסור? הרי לא אכל עבר מן החי, לא קיבל הנאה מעבר מן החי. מכיוון שהגוי מחזיק לו טובה, זה סוג של הסתחרות. כי לא הרווחת כסף, אבל הרווחת טובת הנאה. לשון התוספות מאוד משמע ככה. ובחינם נמי אסור, דמה שמחזיק לו העקום טובה, חשוב כמשתכר. כאילו אתה עושה שכר, למרות שאתה מקבל כסף, אתה מקבל טובת הנאה שזה שווה כסף. אבל מהמשך התוספות שלא נקרא עכשיו, מאוד מאוד משמע במשך התוספות, שמי שמושיט לגוי, אסור לא בגלל איזה איסור נפרד של עשיית סחורה, אלא בכך שאני מושיט בשר לגוי, אני מקבל הנאה, וזה כלול תחת האיסור הנאה של עבר מן החי. לא איסור אחר כללי של הסתחרות, אלא האיסור עבר מן החי, לו עבר מן החי היה אסור, למסכן עבר מן החי מותר. אבל דבר שאסור בהנאה כגון חמץ, אסור לי לאכול, אסור לקבל הנאה, מה זה הנאה מכירה, מה זה הנאה ישיבה, מה זה הנאה הדלקה וחום, ומה עוד הנאה? קבלת טובת הנאה עם החמץ. אם אני נותן לגוי טובת הנאה, אז אסור. ואז יש לי דוגמה למסקנה של קבלת הנאה בלי קשר לחפץ. כי לא קיבלתי הנאה מהחמץ, קיבלתי חפץ, קיבלתי הנאה מהגוי, והחמץ הוא רק עזר לי. אז שוב פעם, יש שתי הבנות בתוספות, מי שרוצה להמשיך בתוספות, תוספות מלא קושיה מבת מציע, לפי התירוץ אפשר לדעת מה הכוונה של התוספות כאן, איסור עשיית סחורה או איסור הנאה, אבל זו דוגמה אחת של המסקנה. ראינו דוגמה נוספת בחוו ומן א', הגענו לסוגיה של כל מראה וריח, אין בהם משום מילה. אני רוצה שנדון בסוגיה הזאת שבוע הבא, אבל מי שזוכר את קושיית הרן והמאירי מהגמרא בראש השנה חפחת, מי שזוכר? הרי בגמרא בראש השנה חפחת כתוב שמי שתוקע בשופר של עולה, מועל, ויצא כי השופר יוצא לחולין. אבל אמרנו בפסחים שאין בכל דין מילה. איך בראש השנה הגמרא אומרת שמי שתוקע בכל שופר מועל? אז אמת שנגיע לכך, ויש תשובות רבות. אבל התשובה הרלוונטית לסוגייתנו, מישהו זוכר את התשובה הראשונה של המירי, של הרן? יש לחלק בין כל לבין כל, כל מצווה. למה? כי מי שמבצע מצווה עם השופר, למען דאמר הזאת בגמרא, סובר מצוות. כן, כי יום המצווה נחשב הנאה, וזה נחשב סוג של מילה. שוב פעם, אם אני פוסק מצוות ליהנות, נראה שזה בשלב הזה, כמו חושבת, מצוות ליהנות. זאת אומרת, אם אני מקבל הנאת מצווה מכל השופר, זה נחשב הנאה, וזה גם נחשב הנאה לאיסור מילה. מקבל הנאה מהכל. מקבל הנאה מכך שהידי הכל יצאתי ידי חובתי. אם זה סתם יום, אז הכל לא נותן לי מצווה. אם זה יומו של שנה, אז הכל ששמעתי נותן לי נקודות בשמיים, נותן לי חוויית מצווה. זאת לא הנאה מהכל ולא הנאה מהשופר. זה הנאה שאני משתמש בשופר כדי לקיים איזו מטרה אחרת של מצווה. אז לפי השיטה הזאת גם כן, אני יכול, הנאה היא מהקדוש ברוך, הנאה היא חווייתית, פסיכולוגית, קיומית, הלכתית, שקיימתי מצווה. אני לא מקבל הנאה מהכל. אני מקבל הנאה מהמערכת הלכתית שקיימתי. והסיפוק נפש שהקיום הזה נותן לי. ובכל זאת, כיוון שהשתמשתי בשופר, אז זה נחשב איסור הנאה וגם מילה מהשופר, אז בעצם יש לנו שלוש דוגמאות. לפני שניגש לסוגיה של שבח עצים, שזאת הסוגיה הגדולה, יש לנו שלוש דוגמאות של הנאה מנותקת מהחפץ. דוגמה אחת, הווה אמינא בהדלקת שמן בצביעת בגד, לא יודעים מה המסקנה. נקודה שנייה, טובת הנאה, תוספות, חפת ומדבט, לא יודעים מה הכוונה של התוספות. נקודה שלישית, שיטה אחת במאירי והרן בראש השנה, ומי שמקיים מצווה בשמיעת קול שופר. אוקיי? זאת הסוגיה במוקד השני. מוקד ראשון, דיברנו היום על השיטות השונות, חזקי הראשון בלוי, כאן התייחסנו להנאה בלי התייחסות לחפץ. המוקד השלישי היום, זה כמובן משהו ידוע יותר, מובן יותר, מוכר יותר, זאת הסוגיה של קידוש השם. אם נתייחס לגמרא בדף חפי עמוד א', בכל מתרפין חוץ מעצי השירה. והגענו לנושא של פיקוח נפש ושל יהרג ואל יעבור. וכאן בעצם שאלנו שאלה כללית, למה בגימול חמורות חייב אדם למסור את נפשו? איך לבין את הדין של יהרג ואל יעבור? וראינו שתי גישות ממש שונות, עקרוניות שונות. גישה אחת אומרת שעצם האיסור מחייב אותי להרג. מה זה עצם האיסור? אז גם כאן יש לפצל. או שעצם האיסור, כי באיסורים של עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים, יש איזו תכונה ואלמנט שמחייב אותי להרג. אלמנט של אהבת השם, אני חייב להפגין אהבת השם גם במחיר מוות. אהבת השם הלוקחה, הלימוד. בגילו עריות ושפיכות דמים, מישהו זוכר את האקס פקטור, מה האקס פקטור בשפיכות דמים וגילו עריות? שם זה לא אהבת השם, אלא... מייחזי, ותרגמנו את זה ל... כי בנערה מרוסה אין מייחזי, תרגמנו את זה ל... אם נביא אותו מרציחה לנערה מרוסה, מה זה? קראנו את זה, יש ביטוי בראשונים. פגם, שאתה לא יכול לפגוע בזולת. אני יכול להגיד, אולי יש איזה איסור, אני רוצה לעשות את האיסור בלי להרג. פיקוח נפש דוחה את האיסור. אבל פיקוח נפש לא דוחה פגיעה בזולת. אני לא יכול להרוג את השני לשמור את עצמי, מי חוזס. וכמו שבמי חוזס אני לא יכול להרוג את השני כדי להציל את עצמי, אני גם לא יכול לפגוע באישה כדי להציל את עצמי. זה לא רק מי חוזס כשיש רצח, גם כשאני פוגע בזולת, אם זה פגיעה של ייחוס, אם זה פגיעה של בעילה. והזכרתי בשם החפץ חיים, שמהגישה הזאת אפשר ללמוד, שאין בכלל פיקוח נפש בבין אדם לחברו. כל פיקוח נפש מוגבל לבין אדם למקום. אז אני יכול להגיד שכשיש איסור קל, שאינו פוגע, אני עובר את האיסור ואני לא נהרג. שעטניס בשר בחלב. אבל אם הגוי יגיד לי, תגזול ממישהו או שאני ארוג אותך, איזה זכות יש לי לפגוע בעולם שלך כדי להציל את עצמי? זו אמירה מאוד מאוד מוסרית. אפילו אם זה איסור קל. אז אסור לי לגזול, גוי יגיד לי לעבור על גניבת דת או שהוא ירוג אותי. אסור לי לגנוב דתך. כי זה אתך, איך אני פוגע בך? איך אני נכנס לעולם שלך ופוגע בך? אז כנראה שזו גישה אחת וזו גישת הר"ן בחידושים. נגד הר"ן, שיטת הרמב"ם המפורסמת, שכל איסורים מהתורה נדחים ואין משהו או שיחה. זאת גישה אחת בר"ן. גישה אחת בר"ן, שיש אלמנט בעבודה זרה אהבת השם, ויש אלמנט ברציחה ובעילה, שהוא גם כן מונע פיקוח נפש. הבנה אחרת בר"ן, או זה תחת הר"ן, שזה לא אלמנט ספציפי נוסף באיסורים אלו, אלא איסורים אלו יותר חמורים, יותר מרכזיים, יותר תיאולוגיים. יש משהו יסודי ברצח, משהו יסודי בעבודה זרה, משהו יסודי בגילוי עריות ובניית משפחות. אני לא צריך לחפש את הנקודה הנוספת. למה אין פיקוח נפש ברצח? כי אני פוגע בזולת. למה אין פיקוח נפש בנערה המועסה? כי יש פגיעה. למה אין פיקוח נפש? כי יש עבירות חמורות, והחומרה של אותן עבירות דוחה פיקוח נפש. בדרך כלל פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה וחי בהם. כאן חומרת האיסורים דוחה את הפיקוח נפש.
זה לא קצת נגד הגמרא?
מה?
זה לא קצת נגד הגמרא.
למה?
לא יודע, מחפשים לימודים,
וכאילו,
בפי זה, פשוט, מה?
לימודים רק מראים לי שהעבירות האלו חמורות. זה באמת נכון, המי חוזי זה לאו דווקא. המי חוזי זה רק מראה שבכיוון שקשה לאדם לשפוט דם חברו, זה הופך את כל העולם שרצח למשהו חמור.
אנחנו יודעים
מסברה
שהעבודה
הזרה
זה חמור,
כאילו,
ואהבת?
בדיוק.
נשמע מוזר. נשמע שאנחנו יודעים שזה חמור. בכל זאת, צריך לימוד,
ואז... אוקיי, זה קודם כל זה רק רבי ישמעאל, לא ברור שכולם מקבלים, אבל אפילו רבי ישמעאל, אהבת השם, סמוכה לעבודה זרה, מוכיחה עד כמה עבודה זרה חמורה ומרכזית. בניגוד לכל הגישה הזאת, שוב פעם, עליתי שתי גישות, אבל שתי הגישות בתוך שיטת הר"ן, ויש מכנה משותף בין שתי הגישות. כן, לפי שתי הגישות, ג' ג' אוקיי, זה שלישי. גימול חמורות דוחות פיקוח נפש. למה גימול חמורות דוחות פיקוח נפש? או בגלל שיש אלמנט שדוחה? אהבת השם, פגם, או שעצם האיסור דוחה פיקוח נפש. אבל יש דחיית פיקוח נפש. מצד שני, ראינו שיטת הרמב"ם המפורסמת, שפיקוח נפש דוחה גם גימול חמורות. איי, ואם דוחים, למה אתה לא יכול להציל את עצמך? כי יש מצווה אחרת של קידוש השם ומניעת חילול השם. מי שעומד בפני מצב של עבודה זרה, הוא לא חייב להרג ולא לעבור עבודה זרה, כי הוא אנוס, פיקוח נפש. למה אסור לאדם לעבור עבודה זרה? כי יש לו חובה אחר לקדש שם שמיים ולא להשתחוות לעבודה זרה. ויש לו חיוב אחר למנוע חילול השם ולא לרצוח. וראינו 5-6 נפקא מינות לשאלה הזאת. כמובן, יש, לפני שנתייחס לנפקא מינות, יש כוונות סותרות בעצם הלכות. למשל, הלכה היא שגימול חמורות יהרג ואל יעבור גם בצנעה. אם יש דין של יהרג ואל יעבור גם בצנעה, אם זה ראיה לרמב״ם או ראיה לשיטות אחרות, אם זה גם בצנעה.
זה לכאורה נגד
כן, הפשטות היא נגד הרמב"ם. אם כל החובה למסור את נפשי זה מדין קדוש השם, אז למה בצנעה? אולי דווקא בפרהסיה. אז התשובה היא שכמובן יש קדוש השם שמתרחש גם בזירה הפרטית. קדוש השם נמדד. מדד הקדוש ברוך הוא בעולם זה לא הכותרות ומה אנשים אומרים. מדד הקדוש ברוך הוא בעולם זה גם מה שמתרחש בחדרי חדרים. מי שלומד תורה בחדרי חדרים הוא גם מקדש עם שמיים. מי שעושה מצווה גם מקדש, גם בעצם מוריד הקדוש ברוך הוא לעולם שלנו, להווי האנושי. ואם הגוי מאיים עליי לעבור עבודה זרה ואני עומד נגד, אז קידשתי את השם, גם אם אף אחד בעולם לא יודע. כי יש פחות עבודה זרה בעולם, יש פחות רצח בעולם, יש פחות גילוי עריות בעולם, קידשתי את השם, הבאתי את השכינה לעולם. מצד שני, יש ראיה לרמב״ם, כי הגמרא אומרת ששאר מצוות יש יעבור ועל ירא, חוץ מפרהסיה בשעת השמד. אז למה באיסור שעטנז יש ירג ועל יעבור בשעת השמד או בפרהסיה? שם זה ברור קידוש השם. אף אחד לא יגיד שבשר בחלב דוחה פיקוח נפש, כי זה חמור או בגלל שיש אלמנט. אז ברור שהמושג של מסירות נפש מכוח קידוש השם קיים. הרמב"ם אומר שזה אותו מושג בגימל חמורות. שהראשונים יגידו, שמה בשאר מצוות בפרהסיה ובשעת השמד זה דין של קידוש השם. אבל גימל חמורות זה דין של עצם חומרה או עצם האיסור בלי קשר לקידוש השם. אז אין כאן הוכחות משכנעות, סופיות, אבל רק כדי לדעת שמצד אחד, אם גימל חמורות גם בצנעה, אז קצת הרם צריך להסביר. מצד שני, המושג של קידוש השם בלי קשר לחומרת העבירה קיים, בפרהסיה שעת השמד של העבירות, אז כנראה ששאר ראשונים יגידו שהי לחודקי והי לחודקי. שם מדובר בקידוש השם, גימל חמורות זה דין של עצם האיסור. כן, סליחה, שאלות? יקיר, כן.
יש את זה שהורג אותו, לא?
מה?
זה שהורג אותו, נמצא שם, לא? בחדרי חדרים, נמצא שם. מישהו הורג אותו.
בסדר, בואו הוא ישן. הוא ישן, אני הורג אותו בשינה, אז הוא לא שם לב, אז אף אחד לא שם לב. אוקיי?
יש מצב של ניתרפים, כלומר אין מישהו ש...
כן, כן. מה נפקא מינה הכי הכי בולטת לשאלה הזאת? האם זה איסור שמחייב אותי למסור את נפשי? או שהאיסור כבר התבטל, אבל יש מצווה אחרת? עבר ולא נהרג. אדם פחדן שנכנע ועשה את העבירה, האם הוא ננש? אז הר"ן מביא בשם רבינו דוד במסכת סנהדרין, שברור שהוא ייענש, כי האיסור של עבודה זרה, של גילוי עריות, של שפיכות דמים, תפס אפילו במצב של אונס, כי האיסור הזה כל כך חמור, כל כך פוגע, אין דחיית האיסור. האיסור, איסורים האלו דוחים פיקוח נפש, ואז נחשב שעברת על איסור גילוי עריות. הרמב״ם לשיטתו מאוד מאוד ברור וטוען שמי שעבר ולא נהרג, אינו ננש, כי הוא לא עבר על איסור עבודה זרה. איסור עבודה זרה נדחה כאן, יש פיקוח נפש, הוא עבר על מצוות קידוש השם. קידוש השם אין לו עונש, הוא עבר על המצווה. הזכרתי לכם שזה שימש את הרמב״ם בצורה מאוד היסטורית, במכתב שלו, איגרת השמד על אנשים שהתנצרו, אבל אולי כן, אולי לא, אז הטענה שלו, בגלל שזה היה עונס, אז לא נחשב שעבדו עבודה זרה, נחשב שלא הקימו מצוות קידוש השם, לפי הרמב״ם. נפקא מינה השנייה, איזה סוג איסור מחייב אותי להרג ואל יעבור? אז כאן ראינו מחלוקת בראשונים. איזה סוג איסור? כל איסור הקשור לאותם תחומים? או רק איסור החמור? טוב, אז לפני שנגיע לנפקא מינה הזאת, למרות שזה הנפקא מינה הכי ידוע בראשונים, אבל רק כדי להמחיש את זה, מי שזוכר את הגמרא שראינו בסנהדרין עין דלת, אם יש דין יהרג ואל יעבור בגוי. האם גוי מכריח גוי לעבוד עבודה זרה, אם יש לו דין יהרג ואל יעבור, והנה מחלוקת אביי ורבא. ואביי טוען שאין, כי יש להם שבע מצוות, אי אפשר להוסיף להם מצווה, כי אביי נוקט בשיטת הרמב״ם, שדין יהרג ואל יעבור זה מצווה נוספת, ואין לבין מצוות קידוש השם. ורבא טוען, הוא בכל הביזריו, שהדין של יהרג ואל יעבור זה לא מצווה נוספת, זה חלק מאיסור עבודה זרה, לא לעבוד עבודה זרה גם במחיר מוות. אז לפי רבא, זה חלק מהמצווה, כמו הר"ן, לפי אביי, זה תוספת, כמו הרמב"ם, ונפקא מינה לגוי, רק בגלל שזה מופיע בגמרא, כדאי לדעת. הנפקא מינה, כמובן, השלישית, איזה סוג איסור? הר"ן והרמב"ן ורבינו דוד טוענים, זה דווקא איסור עריות, או איסור עבודה זרה, שיש בו כרת ומיתת בית דין, איסור חמור. מי שיכריח אדם לעבור על איסור קל, אין לו דין יהרג ואל יעבור. איי, אותה גמרא של אותו אדם שהלא ליבה תינה עם אותה אישה, זה אולי תקנה מיוחדת, מי שמחוצה, תקנה מיוחדת, אבל אי אפשר להוכיח. ואז הרמב"ן פוסק, הרמב"ן פוסק, שיש דין יהרג ואל יעבור בארמי, הבועל ארמית. מכיוון שיש דין קנאים פוגעים בו. לפי הרמב"ן, קנאים פוגעים בו, זה לא משהו חוץ לבית דין, אלא זה עונש בית דין שהקנאי מיישם. אז אם יש מיתת בית דין בקנאי בבועל ארמי, אז כנראה שיש גם דין יהרג ואל יעבור, אז זמרי חייב להרג ולא לעבור. כן, אם זמרי עושה תשובה, ובכל זאת המדיונים מאיימים עליו, תמשיך בשלך או שנהרוג אותך, לפי הרמב"ן, זמרי חייב בדין יהרג ואל יעבור. אבל בניגוד לכך, טוען הרמב"ן, נבעלת לנוכרי, אין דין יהרג ואל יעבור. כי אישה יהודיה שנבעלת לנוכרי אין לה מיתת בית דין, אם אין לה מיתת בית דין או כרת, סימן שזה איסור פחות חמור. אם זה איסור פחות חמור, אין יהרג ואל יעבור לאסתר. וזאת הסיבה שכל הקושיה של הגמרא בסנהדרין, עין ד' עמוד ב', נגד אסתר, זה לא שאסתר עברה על גילוי עריות, מה שאלת הגמרא, והאסתר פרס יהוה. גילוי עריות אין בעיה, אבל אין דין יהרג ואל יעבור, כי זה אסתר. כל הבעיה שזה בפרהסיה, בפרהסיה כל עבירה, אפילו עבירה קלה, בשעת השמד גם כן, חייבים למסור את נפשה. וכמובן השאלה הזאת מתחלחלת, אפילו לשאלה מאוד מאוד עדינה, אם יש דין יהרג ואל יעבור, על איסור דרבנן. על איסור דרבנן הקשור. אז באותה גמרא בסנהדרין, על אותו אדם שהלא ליבו תינה, זה יגיע לממדים מאוד מאוד רחוקים מאיסור דאורייתא. הוא רוצה לדבר איתה, הוא רוצה לחבק, הוא רוצה חיבוק. לפי הרמב"ם חיבוק ונישוק אסור מן התורה, אז אפשר להסתדר. אבל מי שסובר שנגיעה של הנאה אסורה רק מדרבנן, אז למה לא נתנו לו? ממילא הריב"ש מוכיח משם שאפילו באיסור דרבנן יש דין יהרג ואל יעבור. בית יוסף, מישהו זוכר את ההקשר של בית יוסף? איזה סיפור? בעל שרוצה לקחת דופק של אשתו נידה. אז בית יוסף אומר שיש איסור כמובן, אפילו אם אין רופאים אחרים, אבל הוא טוען שמאישה הזאת חולה סכנת נפשות, אז מותר לבעל, כי סך הכל מדידת דופק זה רק איסור מדרבנן. אז כנראה שבית יוסף חולק על הריב"ש. ריב"ש טוען שיש הרג ואל יעבור אפילו איסור דרבנן, בית יוסף טוען שבמידת חום, מכיוון שזה אסור רק מדרבנן, יש להתיר לבעל ואשתו נידה, כמו במשתו נידה יש איסור כרת. אז שם אמרנו דווקא ההפך. שאם מדובר בהלב שדוחה את פיקוח נפש, גישת הר"ן, מאוד מאוד קשה להגיד שגם איסור דרבנן דוחה פיקוח נפש. איך איסור דרבנן דוחה פיקוח נפש? זה דרבנן בדאורייתא. אם אני אומר שזה עניין של קידוש השם, כמו הרמב"ם, יותר סביר. שבעצם האיסור כבר נדחה, יש מצוות קידוש השם לחזק את אותם תחומים. אז אני חייב לחזק את התחום גם במצוות רבנן כדי לתת תגבורת וחיזוק לאותו תחום הלכתי. הנפקא מינה אולי הבא, הכי בולטת, זה מחלוקת הרמב"ן ובעל המאור, מי שזוכר את הרמב"ן ובעל המאור, אם יש דין יהרג ואל יעבור בענת עצמה. מי מתיר בענת עצמם? בעל המור. מה הראיה שלו? ששוב פעם, הגמר שואלת נגד אסתר רק בגלל פרהסיה ולא בגלל גילוי הראיות, בגלל שזה הנעת החשבירות שלו, רצו להעביר את אסתר על דתה. כך טוען בעל המור. הרמב"ן וכל הראשונים מתנגדים לבעל המור. הם טוענים שלא משנה מה המוטיבציה התיאולוגית של הגוי, אם עברת לאיסור, עברת לאיסור, אז יש גם כן להכניס את זה לתוך השאלה. לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן, לפי רוב ראשונים, מה הדין של יהרג ואל יעבור? קידוש השם. אז סליחה, להפך. בעל המאור שמתיר בנת עצמו, ברור שבעל המאור מסכים עם הרמב"ן. שכל האיסור, כל הדין של הרג ועל יבר זה לקדש שם שמיים. קידוש השם זה רק כשיש אימור תיאולוגי. אימור תיאולוגי תלויה ברצון המאיים. אז אם המאיים לא רוצה להעבירך על הדעת, הוא רוצה להענע את עצמו, אז אין כאן מצב, אין כאן אווירה של קידוש השם, אין כאן אימור תיאולוגי, ואתה פתוח. מי שחולק על הבעל המור, מי שאומר שיש דין הרג ועל יעבור גם בענת עצמם, יכול להגיד אחד משתיים. או שהוא מסכים עם ההנחה, שכל הדין תלוי בקידוש השם, אבל גם אם הגוי יש לו כוונות, בכל זאת זה קידוש השם, כי לא קידוש השם זה לא תוצאה של הגויים. קידוש השם זה גם קידוש, מה שאמרתי ראשו, אנחנו צריכים לשמור יהדות לא רק בגלל לנצח את הידלה, לא רק לנצח את האויבים שלנו. אנחנו צריכים בגלל הקשר שלנו מהקדוש ברוך הוא. אז גם אם הגוי אין לו כוונות תיאולוגיות, אבל זה קידוש השם, כי אני מחלל שם שמיים בעבירה. או שיגידו, שלמה הגימל חמרות האלו אסורות, לא בגלל הקידוש השם בחילול השם, הגימל האלו אסורות בגלל עצם העבירה, ולא משנה לי מה הגוי חושב, מה הגוי לא חושב, יש כאן עבירה שאסור לי לעשות אותה, לבצע אותה, גם במצב של פיקוח נפש. הזכרתי בסוף השיעור, שיש אולי, אולי נפקא מינה חמישית, שישית, הזכרתי את זה בגלל שזה נושא כל כך ידוע ומפורסם, וזה גם אולי נכנס הדין של קרקע עולם. אם יש היתר לאישה, במיוחד בגילוי עריות, בקרקע עולם. אז זה קצת תלוי בגרסאות, אם נסתכל בתוספות כאן, דף חף ה' עמוד ב', מה הגרסה שלנו, אף נערה מרסה, יהרג ואל יעבור. אם יש לנו גרסה יהרג, משמע דווקא זכר ולא נקבה. ביום החף ב' כתוב תהרג ולא תעבור. אז יש גרסאות שונות גם אצלנו, גם ביומה. אם יש היתר של קרקע עולם. אז זה מחלוקת ראשונים בתוספות בכתובות ג' ב'. וכמובן רבה בסנהדרין מתראית שאסתר פטור כי אסתר קרקע עולם. אבל מישהו זוכר, אסתר היא לא רק קרקע עולם, אסתר היא לא רק פסיבי. למה אסתר פטור? לא רק בגלל שהיא פסיבי, היא לא משתתפת בפעולת העבירה, אלא בגלל...
יש גם
הנעת
עצמה.
לא, זה הבעיה. אבל למה אסתר פטור לפי רבה? הכוונה של קרקע עולם זה לא רק אישה שהיא פסיבית, אלא מה אומר ריטווה בכתובות? היא כמו עץ, אין לה בחירה. אם היא תתנגד, אז גם יבוא אותה. אז לא שהיא... מסכימה להשתתף בפעולה, אבל היא לא מבצעת שום פעולה, יושבת שם. הסכם שלה הוא לא רלוונטי, כי אחשוורוש הכריח את כל הניירות, אז אם אסתר תתנגד, ייקחו אותה. אז היא הופכת להיות לא רק אדם שמשתתף באיסור בצורה פסיבית, היא אישה שהיא לא משתתפת, לא מסכימה, הם עומצים אותה. זה הריטב"א בכתובות. אבל מה לגבי אישה שבו גוי שם לה אקדח בראש ואומר, או שאת נבלת, או שאני הורג אותך. הוא לא מוכן לנוס אותה, הוא מוכן לאיים עליה באיום מוות. והיא לוקחת החלטה, שעדיף להיבעל, אבל בצורה פסיבית. אני לא אשתנף, אני רק יושבת שם. אז זה שתי דעות בתוספות בכתובות, הרבי נתן ברי, וכמובן כל הראשונים. אז למה שפסיביות תשפיע על החיוב של להרג ועל יעבור? למה להגיד שיש דין יהרג ואל יעבור בגילוי עריות, אבל ברגע שאני פסיבי, אין דין. אז קשה לדעת. הייתי אומר שמבחינת קידוש השם וחילול השם, פסיביות לא כל כך משפיע. אכפת לי אם עשית את העבירה, לא עשית את העבירה, סך הכל החלטת. סך הכל לקחת החלטה. הגוי בא עם אקדח, ואת חיללת שם שמיים בכך שלא היית מוכנה למסור את נפשך והעדפת את חייך על הקדוש ברוך הוא. אז הקידוש השם וחילול השם צריך להתבצע בפעולת העבירה. הקידוש השם וחילול השם מתבטאת בהחלטה, באווירה שיצרתי. אז לא הייתי מתיר קרקע עולם. כאן יש יותר מקום לחשוב שאישה שנבעלת לעשייה היא לא מבצעת פעולת העבירה ואז היא לא חייבת להרג. כן, דבר.
למה נדרשים להגיד שבאסתר לא הייתה כזאת אופציה? אומרים קרקע עולם, ואז משארית ואומר שככה או ככה הייתה נבלת. אפשר להגיד שזה גם הייתה סיטואציה טובה. שהייתה לה ברירה, והיא בחרה לעשות את זה. או מנה אומר שהיא בחרה לעשות את זה.
אתה שואל למה הריטב"א אומר את שלא? כי הוא חושב שאין היתר קרקע עולם, אז הוא חייב, נאלץ לתרגם את רבא דרך אחרת. הוא חושב שפסיביות לא מתירה, וכל הסיבה שאסתר היה מותרת בגלל גילוי עריות, בגלל שהיא...
והבעיה שלנו פה זה לא באמת
האונס,
זה הבחירה ש...
אוקיי, יופי. גם התייחסנו קצת להבדלים בין עבודה זרה לבין שאר עבירות, חשבנו שאולי אפשר לחלק, אבל זה אני אשאיר בחוץ כדי לא לטשטש את מה שאמרנו, אבל רק תשימו לב לשני נושאים. קודם כל, בתחילת הסוגיה, רבי יוחנן אומר, בכל מתרפין חוץ מעצי השירה, משהו שלפי רבי יוחנן מותר להתרפות בשפיכות דמים בגילוי עריות. בסופה של הגמרא למטה, רבי יוחנן מובא בשם רבין, רבין מביא רבי יוחנן בכל מתרפין, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז כאן יש קצת פער בין תחילת הסוגיה, שדווקא בעבודה זרה אסור, לבין סוף הסוגיה, שבכל דבר אסור, בכל שלוש חמורות. הסברנו ששם מדובר ברפואה, שזה לא אונס. באונס קלאסי, שאדם שם לך אקדח בראש, שם יהיה אסור לך. כאן, או מצד שני, יש לחלק, כי כאן מדובר באיסור הנאה, ולא באיסור עצמו של עבודה זרה, אבל זה רק מה שהוספנו. רציתי שתראו את הסוגיה המרכזית. אוקיי, אם נסיים במוקד הרביעי, זה עולה בגמרא בדף חף ד' עמוד ב'. אז בואו נתייחס לגמרא חף ד' עמוד ב'. כן, אומרת הגמרא, אמר אביי, הכל, סליחה, זה כאילו הקרן חף עמוד ב'. כן, זה חבדל עמוד ב'. אמר רבי אבו, למעלה, אמר רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה אין לו כן עליהם אלא דרך אכילתן. משמע שבאכילה דווקא דרך אכילתו, בהנאה אפילו שלא כדרך. אז הגישה הזאת הראשונה של הגמרא מאוד מובנת. שוב פעם, באכילה יש מעשה, החיוב כרוך במעשה, יש גם מעשה שאדם עושה, מעשה אכילה. המעשה הזה מוגדר על ידי כל מיני פרמטרים של זמן, כדי אכילת פרס, כמות, כזית, זה גם פעולה. מי שיוכל בצורה בלתי קונבנציונלית הוא לא יעבור, כי אין כאן מעשה פורמלי. הנאה, כפי שאמרנו הרבה פעמים, אין כאן צריך לעשות פעולה. זאת מציאות, המציאות של הנאה אסורה. כן, כאן רבותיי, שימו לב, אנחנו לא עוסקים בקשר בין הנאה לבין החפץ, אנחנו עוסקים סוג הפעולה הנדרש כדי לעבור. אם יש צריך בפעולה, יש דיון אחר. לא שאלה של חפץ והנאה, אלא צריך בפעולה. אז לפי אלה שני כמה של הגמרא, אכילה שלו כדרכה אין לו כן עליו, אבל הנאה שלו כדרכה לא כן עליו. השאלה איך להבין אותו לשני בשרה. לפי לשני בשרה, אומרת הגמרא כאן, בדף חפת אלן מבית, איקה דאמרי, אמר רביו, אמר רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה אין לו כן עליהם אלא דרך הנאתם. יש כאן פטור, מלכות, מי שלא כדרך הנאה. למה? אז כאן יש הולכת בשני כיוונים. כן, על יש נקמה, אכילה, יש מעשה, דעה שלא כדרך, אין לו כן. הנאה, אין מעשה, ושלא כדרך, לא כן. זאת על יש נקמה של הגמרא. איך להבין את על יש נקמה? מה משתנה, מה מהפך פה? על יש נקמה, גם אכילה שלא כדרכה, וגם הנאה שלא כדרכה, אין לו כי. למה? אז או שאני משנה את ההנחה פה, אני אומר שבעצם גם בהנאה דרוש מעשה, אדם, כדי לעבור על איסור הנאה, לא מספיק מציאות של הנאה, הוא צריך לבצע פעולה. דבר שמאוד מאוד מאוד משפיע על הסוגיה של הנאה בעל כורחה. למה צריכים כוונה, למה צריכים מצב של אפשר? כי גם הנאה לא מספיק כדי לקבל הנאה. כדי לעבור על איסור, אני צריך לקחת את הנאה, פעולת לקיחה, ומי שלוקח הנאה בדרך, לא, בדרך מוזרה, בדרך לא קונבנציונלית, אז יש פה גם במעשה. זה פחות או יותר הכיוון של מישהו זוכר, מישהו, רבינו דוד. רבינו דוד טוען, וכאן חשוב להקשיב, מכיוון שכל איסור הנאה נובע מלשון של אכילה, אז כמו שבאכילה יש צריך בפעולה גם בהנאה. איזה צליל אתה שומע? איזה ראשון? מכיוון שהתורה כותבת איסור הנאה דרך אכילה כמו שבא. רמב״ם, איזה רמב״ם? נקודה נפלאה, ספר המצוות. נקודה נפלאה, יפה. שהתורה בכך שהיא אוסרת הנאה בלשון של אכילה, ובעצם מציג אכילה כדוגמה להנאה, כי אכילה הוא האב, הנאה היא התולדה, אז הנאה צריכה להיות דומה לאכילה. כמו שבאכילה אתה עובר רק במעשה, גם בהנאה. זה ממש הרמב״ם בנקודה נפלאה. זו גישה אחת. שהחינוש בלשני בעשרה, שגם בהנאה דורש מעשה. אופציה א'. אופציה ב', אומר לא, הנה החינמי בהנאה אין צורך במעשה. כן, השונה באכילה. אם כן, למה הנאה שלא כדרכה אין לו כן עליו? כי הנאה שלא כדרכה, מישהו יכול לשלום את המשפט, אינה נחשבת הנאה. למה הנאה שלא כדרכה אין לו כן עליו? כי אין כאן מעשה או כי אין כאן הנאה? חקירה קלאסית. אי אפשר להגיע לחקירה יותר קלאסית. למה הנאה שלא כדרכה אין לו כן עליו? חיסרון במעשה או חיסרון בהנאה. אם לא מיציתי את ההנאה הקלאסית, המרבית, המיטבית, המקסימלית, הנאה זה לא רק לקבל הנאה, זה לקבל את ההנאה הקלאסית מהחפת. מישהו זוכר את הראשון שעליו בנינו? אנחנו נעשה ברמם, אבל בלי ברשי. רשי מסביר הנאה שלו כדרכה, לא כאדם שנהנה בצורה מוזרה ופעולה מוזרה ועושה משהו מוזר במעשה. הוא אדם שאוכל משהו מוזר ואוכל אותו בדרך מוזרה. כי סך הכל בהנאה אין פעולה, כל הפעולות אסורות. מה הדוגמה של רשי, הנאה שלו כדרכה? אדם שלא ממצא את הנאה. אדם לוקח חלב, במקום למרוח אורות ולהרוויח, הוא חובש את מכתו. הוא ננה בצורה קלאסית, מעשה ישירה, לא פעולה מוזרה, אבל הוא מפסיד. הוא לא מקבל את הנאה המרבית המיטבית. כי החלב הזה יכול להביח לו מיליוני שקל, ובמקום כך הוא חובש את מכתו. אז זה לא נחשב שמציתי את הנאה. הנאה זה לקיחת הנאה המקסימלית, הקלאסית, מהחפץ, ולא הקבלת הנאה. אולי בגלל הקשר בין הנאה לבין החפץ. אולי לא, אבל אולי הסיבה לכך שרק הנאה, שהיא ההנאה הפנימית המקסימלית, בגלל שהנאה צריכה להגיע מהחפץ. ורק הנאה המיטבית נחשב הנאה מהחפץ. אולי. כדי להמחיש, נגיע למסקנה האחרונה, ואחר כך נחזור לסוגיה. מה שאלת מנחת חינוך? האם יש דין שלא כדרכה בקיום מצוות? מי שאוכל מצה שלא כדרכה, האם הוא מקיים מצוותו? ראינו את רשי בדף למד ג', רשי מתייחס למצה שחויה, שמשהו לא יוצא, מנחת חינוך לא מצטט את רשי. מלכתחילה שאומר על מי שאוכל אכילה שלא כדרכה, אם הוא מברך ברכת המזון. שם אלמנט ההנאה לא חשובה. אין דין הנאה בברכת המזון. כל מי שאוכל, מברך ברכת המזון. כל מי שאוכל מקיים מצוות מצה. אין צריך לקבל הנאה בקיום מצוות מצה. גם מי ששונא מצה. כן? שמעתי שיש אנשים ששונאים מצה. לא לפני פסח, בבור אחרי פסח, אחרי הסדר. צריכים לאכול. אכילה היסטורית, לא אכילה גופנית. אז אם אני אומר שהחידוש של הסוגיה של הנאה שלא כדרכה לא נחשבת הנאה, אז אין רלוונטיות בין סוגייתנו לבין מצוות. אם אני אומר שלא כדרכה מהווה פגם בפעולת אכילה, בפעולת הנאה, אז כן רלוונטי לסוגיה. יופי. הנפקמין הראשית, יותר קרוב לסוגייתנו, זה רק המחשה בעלמא. האם שלא כדרכה, כאן תקשיבו, לא חידדתי את זה מספיק בשיעור, תקשיבו היטב, האם הנאה שלא כדרכה, אין לו כן עליה, אבל אם היא בכל זאת אסורה מן התורה, או שמן התורה אין איסור שלא כדרכה, וכל האיסור זה רק מדרבנן, ואפילו זה לא. רוב הראשונים טוענים שלא כדרכה, מותר מן התורה גם לכתחילה. לא רק פטור מלכות, אלא גם לכתחילה מותר. אם יש איסור, יש רק איסור את הרבנן. הריטב"א, מרם חלבה. המורדכי, בסימן תקוף ממה, מתיר אפילו לכתחילה מדרבנן. אין אפילו איסור את הרבנן, הכל מותר, הכל שרוי. הלך המשנה, הלכות מחלות עשרות, מדייק שיש איסור מן התורה. זה לא רק איסור דרבנן. יש איסור מן התורה לכתחילה, זה רק פטור מלכות, אבל יש איסור מן התורה בשלו כדרכה. מישהו זוכר, המחלוקת הזאת היא כנראה מחלוקת שתי דעות בגמרא. מישהו זוכר איזה גמרא? רבינה, חפה מדת, השתמש בגוהרקי. מישהו זוכר מהו גוהרקי? זיתים לא מבושלים, הוא שף אותם על אור ביתה שהייתה חולה. ומר ברלשי מצא אותה. בואו נקרא את הגמרא עוד פעם, כי נראה שהגמרא לא כך מוכרת. חפה מדת. מר ברלשי, אשכחי לרבינה, דשייף לי לברתי בגוהרקי דארלה. הוא עבר על איסור ארלה שלא כדרך. אמר לי, אז רבשי הקשה לו, אם עוד אמר רבנן בשעת הסכנה, שלא בשעת הסכנה, מי אמר? איך מותר? הרי ביתך לא נמצאת בסכנה, ואתה עובר על איסור ארלה שלא כדרכה. אז התשובה הראשונה של אבינה, ביתי ממש ממש חולה, יש סכנת נפשות, אשייתא דציאתא. סימרת הנמי כשעת הסכנה. זאת אומרת, משמע מהתשובה הראשונה של אבינה, שאינה הכי נמי, הנאה מעורלה שלא כדרכה אסורה מן התורה. אם היא אסורה מן התורה, אסור לי סתם לעבור על הישראל, מכינת סכנת נפשות, יש להתיר. אפשר
להגיד שבלשתקם הוא חושב שזה כדרך.
אוקיי, אפשר. בואו נקרא את זה כך, נכון. בלשנבץ, הוא כבר אומר, איקה דאמרי, אמר לי, מידי דרך הנאה כעבדינה. הרי זה לא כדרך הנאה, כי זה זיתים לא מבושלים. מהגישה השנייה משמע שגם אם הבת לא הייתה חולה סכנת נפשות, מותר לעבור על איסור הנאה שלא כדרכה במקום סכנה. מזה יש לדייק שכל איסור שלא כדרך זה רק מדרבנן, במקום חולי, במקום מחלה, חכמים לא תקנו. אז אפשר להכניס את זה לתוך הגמרא של רבינה ומר רבשי, שתי התשובות של רבינה. אם אני אומר שהנאה שלא כדרכה לא נחשבת הנאה, אז מותר לגמרי, כי זה לא נחשב הנאה. אין כאן הנאה, אני לא נהניתי, זה לא נחשב הנאה, סורה בתורה. אז לא רק שאין מלכות, אז אין אפילו איסור. אם אני אומר שהנאה שלא כדרכה נחשבת הנאה, אבל יש גם במעשה, אז נגיד, לגבי מלכות, לא ביצעתי מעשה הנאה, אז לא מקבל מלכות. לגבי האיסור עצמו, בכל זאת יש הנאה, אסור לי לכתחילה לקבל הנאה. ייתכן שהשאלה הזאת, איך להבין הנאה שלא כדרכה לפי הלשנה בתרא, גם משפיע על היקף. ברש"י ראינו היקף, רש"י מרחיב את זה למצב של חלב חי שאתה לוקח בדרך הרגילה, אבל אתה לא ממצא. מישהו זוכר עוד רש"י שלוקח את זה עוד קדימה, עוד קיצוני? בחלב חי שאתה חובש את המכה, אתה משתמש בדרך נורמלית, אבל לא ממצא. יש עוד רש"י שזה נחשב שלא כדרכה, אפילו שאתה עושה פעולה רגילה ומצא מכיוון שיש קצת סטייה ואתה לא מקבל את הנאה קלאסית. מי שזכר את רש"י בחבב, שואל את הגמר, איך רבי יוחנן בן זכאי ישב בצילו של היכל? מה לשון הגמרא? שאני היכל? יש כל מיני גישות שזה עניין של הקדש ועניין של הנאה. ומה טוען רש"י? מה לשון רש"י? דלתוכו עשוי? אין זה דרך הנאתו. גם תוספות מסכימים. אדם שיושב בצל הקיר, מקבל צלילה, מקבל הנאה, יום חם, כמו אדם נורמלי, אבל זה צד הלא נכון. כי בדרך כלל יושבים, מה, פעולה מוזרה? אני יושב תחת הצל, אני לא יושב על הראש, אני לא יושב ככה במעטפה, אני חושב תחת צל הקיר. מכיוון שבדרך כלל צל של הקיר נטוי פנימה ולא נטוי חיצוני, זה נחשב לא בדרך הנאה. זה חידוש. לפחות בחלב הוא מפסיד את החלב. בחלב הזה אני יכול למרוח אורות ולהרוויח. במקום למרוח אורות, חבשתי את מכתי. כאן לא הפסדתי את הקיר, אבל לא קיבלתי את הצל הקלאסי של לקיע. זה מאוד מאוד קשה, אבל פחות רואים את העקביות ברשי. בין רשי וחבדה על המבט לרשי יחווה ומנעלף. מישהו זכר עוד ראשון שדיבר על פעולות רגילות, אבל קצת חוסר הרמב״ם. מה המקרים שהרמב״ם מוסיף? אולי המקרה הכי... כן, במר אני מסכים, אבל מה הדוגמה היותר קיצונית? שאדם שאוכל נורמלי, הפעולה נורמלית, אבל מכיוון שיש קצת חיסרון, קצת פגיעה בהנאה. כן, אוכל חי, אוכל חם ששורף לו את הגרון. כל אחד בעולם אוהב אוכל חם. הוא קצת לא מדיין את החום טוב, אז הוא אכל קצת יותר מדי חם. ושרף לו את הגרון. אז הפעולה לא לקויה, פעולה היא לא מוזרה, פעולה היא פעולה רגילה. אבל ההנאה שהוא הפיק היא קצת חסרה, כי היא מתכזזת על ידי השריפה, על ידי הגרון. וגם הרי מוסיף מי שמוסיף קצת טעם מריר לתוך האוכל, גם לכאורה הוספת הטעם הזה לא פוגעת במעשה אכילה, הוא אוכל בצורה נורמלית, אבל הוא קצת מדלל את ההנאה שהוא מקבל. אז אמרנו שלא הרמב״ם קשה לרשי. זאת אומרת, אם נתייחס לשלוש הנפקא מינות הרשיות בשאלה הזאת, איך להבין ל-12 של הגמרא, נפקא מין אחת המנחס חינוך, אם זה שייך למצוות, נפקא מין השנייה הכיף, מה נחשב הנה שלו כתרקע, נפקא מין השלישית, האם זה מותר או רק שאין מלכות. אבל אסור לכתחילה מן התורה, אם נגיד שזה פגיעה במעשה, נוכל אולי לומר שיש פטור מלכות, אבל עדיין אסור. כמובן, השלכות, איך להבין איסור הנאה, פעולה, לא פעולה, חפץ, לא חפץ, הן כמובן שאלות יותר גדולות. אוקיי? מרץ השם בשבוע הבא, נמשיך חפי המדבט, שפעם שלוש המוקדים, כל טעם במראה, הנאה בעל כוחה, ושלח יצא מפה, מקף, זה וזה גורם. שבת שלום וישר כוח לכל מי שעוסק בקידוש, מרץ השם נעשה מחר קידוש אחרי התפילה. איזה חדר? מספיק מקום? זה כיתתי או שזה...
שיעורי, אבל אין פה...
אין פה הרבה, אוקיי, בסדר, אז יותר קוגל למי שקיים לגבי. אלה מעשה בני איסו, כולם התחילו את המעשאות כבר. אוקיי.